לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
מה היה לנו השבוע בספרד? המהומה סביב ההשתלטות של בנק BBVA על בנק סבדל צוברת תאוצה. הוועדה הלאומית לשווקים בתחרות, CNMSA, אישרה השבוע את המהלך תחת תנאים מחמירים. כעת הכדור עבר לממשלת ספרד. הממשלה, שצריכה להחליט תוך 15 ימים, לא יכולה לפסול את העסקה, אך יכולה להציב תנאים שיקשו על מימושה. ההשתלטות על אחד מארבעת הבנקים הגדולים במדינה מעוררת חשש מפני ריכוזיות יתר, שעלולה לפגוע בזכויות הצרכנים והעובדים. ראש הממשלה, פדרו סנצ'ז, הודיע כי יפורסם משאל ציבורי בו יוכלו אזרחים, לקוחות הבנקים, עמותות ואיגודים להביע את עמדותיהם. במקביל, איגוד העובדים וחטא וארגון המעסיקים פומנט כבר הגישו עתירה משפטית נגד העסקה. גם במפלגת האופוזיציה המרכזית, הפפה, נרשמת התנגדות לחלקים מהמהלך. חקירת הפסקת החשמל ההיסטורית נמשכת. כזכור, ב-28 לאפריל חוותה ספרד הפסקת חשמל רחבת היקף שנמשכה שעות ארוכות. השפיעה על מערכות רבות במדינה ואף גבתה את חייהם של 5 בני אדם. חברת רד אלקטריקה, שמרכזת את הולכת החשמל ופיזורו ברמה הארצית, נמצאת כעת בלב החקירה. ממה שפורסם השבוע ניתן ללמוד כי הכתובת הייתה על הקיר לרבות עזרות רבות, אף של חברת רד אלקטריקה לממשלה עצמה, על כך שהמערכת אינה מסוגלת להתמודד עם שיעור האנרגיה המתחדשת ההולך וגדל, וזקוקה להפעלת פתרונות מיידיים כדי למנוע שיבושים במערכת החשמל. למרות זאת, הנושא לא טופל. כעת, המחדל נחקר הן על ידי הממשלה והן על ידי גורמים אירופאים חיצוניים. השיח הציבורי סביב האנרגיה מעלה מחדש את המתח בין אנרגיה גרעינית לבין אנרגיה מתחדשת. מפלגת השלטון, PSOE, מבקשת לסגור את תחנות הגרעין עד 2035, בעוד מפלגת הפפה קוראת לשמר אותן למען יציבות המערכת. גניבת קבלים ממתכת הובילה השבוע לשיבושים קשים ברכבות. השיבושים חלו בקווי הרכבת בין מדריד לאנדלוסיה ובין מדריד לטולדו בין יום ראשון לשני. זאת בעקבות גניבת קבל מתכת באורך של כ-150 מטר באזור טולדו. כ-10,000 נוסעים חוו עיכובים של למעלה מ-12 שעות. שר התחבורה, אוסקר פואנטה, טוען כי מדובר בחבלה מכוונת ואף נפתחה חקירה בנושא. בשנת 2024 נרשמו מעל ל-1,000 תקלות ברכבות הבין-עירוניות. מדובר בעלייה של כ-40% מהשנה הקודמת. חברות הרכבות רנפה ועדיף נתונות לביקורת על הערכות לקויה. הממשלה ממשיכה לקדם את הצעת החוק לקיצור שבוע עבודה ל-37 שעות וחצי, זאת למרות שמפלגת ג'ונץ הכריזה כי היא עתידה להצביע נגדה. לטענת המפלגה, החוק צפוי לפגוע בעסקים קטנים ובתעסוקה בקטלוניה. עם זאת, האפשרות למסע ומתן נותרת פתוחה, במיוחד לנוכח חשיבות קולותיה של המפלגה בפרלמנט. גם מפלגות ווקס ופפה צפויות להתנגד להצעה. בראשון במאי, חג הפועלים, נערכו הפגנות ב-80 ערים ברחבי ספרד. במדריד נערכה הפגנה מרכזית, בה נכחו 50,000 איש, אשר דרשו את יישום החוק. מספר התיירים בספרד עלה ב-7% מתחילת השנה, אך ענף המלונאות מתקשה לגייס עובדים, בעיקר בתחומי ההסעדה, הניקיון והתחזוקה. בקטלוניה בלבד פורסמו למעלה מ-60,000 משרות פתוחות, אך קיים קושי רב בגיוס בשל מחסור בעובדים מיומנים ובשל מחסומי שפה. רשתות רבות מציעות הכשרות, מגורים ואוכל כדי למשוך עובדים לענף. עד כאן להשבוע הזה, החדשות הוגשו באדיבות הפואנטה, אני עידן נתיב.
מחליפים מילה. Thank you.
שלום וברוכים הבאים למחליפים מילה. אני אדווה וליס, והיום איתי וולדר, ואני מקווה שאני אומרת נכון, וסרציה, נכון?
יש.
לשעבר מנכ"ל אל על ספרד פורטוגל במשך 21 שנה, סגן נשיא לשכת מסחר התעשייה ספרד ישראל, ובמקביל היום עוסק במורשת יהדות ספרד. שלום וולדר.
שלום אדווה, מה שלומך?
הכל טוב, מה שלומך?
נהדר.
אם היה יותר טוב מזה.
יותר טוב מזה אי אפשר.
בדיוק. אז בולדר, בוא רק נתחיל בזה שתספר לנו בעצם איך אתה מגיע לספרד.
טוב, בוא נתחיל קודם שהגענו, אני, אשתי והילדים, מארץ ישראל הגענו לספרד בשנת 85. זאת אומרת שהשנה בסוף יולי, או בסוף אוגוסט, ליתר דיוק, יהיו 40 שנה שאנחנו נמצאים ומתגוררים פה בספרד. כן, כן, בלי נדר. הנסיעה הייתה כתוצאה מהצעת העבודה, שוגשה על ידי חברת נסיעות בשם מלי הנסיעות, הוותיקים בין המאזינים, בטח זוכרים שבארץ הייתה חברת נסיעות בשם מליה, שסך הכל הייתה שלוחה של חברת נסיעות מאוד מאוד גדולה, אולי הגדולה ביותר שהייתה בספרד, היא הייתה קיימת, כבר לא קיימת יותר, שקראו לה מליה, שכללה גם חברת נסיעות וגם מלונות. המלונות נשארו עם השם, מלונות מליה, החברת נסיעה קרסה, אבל היות והייתה חברת מאוד גדולה, אז היה לה 100 סניף, קרוב ל-100 סניפים בכל ספרד, מצאו צורך להביא מישהו מישראל, לעזור לקדם תיירות מספרד ומדרום אמריקה לישראל. וזאת הייתה הצעת עבודה שנעשתה, ומצאתי שזה מאוד מאוד יפה, וכמו שקורה הרבה מאוד פעמים, אני ואשתי אמרנו, אם יהיה טוב, נשאר שנתיים, שלוש, ונחזור, ואם יהיה רע, אז כעבור שנה נחזור, ומאז עברו 40 שנה.
אז היה טוב.
אז היה טוב כנראה, כן, היה טוב. ככה הגעתי.
שתי מילים, כי אנחנו נעשה רעיון, אני מקווה, יותר מורחב עם גיל גדרון על לשכת מסחר התעשייה ספרד ישראל, אבל אם אתה יכול לגעת בשתי מילים להגיד מה הלשכה עושה, ונעבור בעצם לחלק שלשמוע את כנסנו.
אני כבר קפצתי מחברת נסיעות לחברת תעופה, היו 5 שנים שעבדתי בשביל איבריה, חברת התעופה הלאומית של ספרד, ומשם אל על גיסו אותי. וכשהתחלתי לעבוד באל על, היו כמה כיוונים של פעילות, של הבאת תיירים מספרד, לישראל, חלק מזה זה היה חלק הגדול, היה צליינות, אבל חלק לא קטן היה מסחר, כי אז התחיל מסחר מאוד מעניין ומאוד רציני בין ספרד לישראל, בעיקר יצא הספרדי לצד הישראלי, גם יצא ישראלי לצד הספרדי, ואז היה צורך, ראינו כולנו שיש צורך להקים איזה גוף שתקדם גם כן את הסחר הבילטרלי בין ספרד לישראל. ואז בתור מנכ״ל אל על התבקשתי להיכנס ללשכה, הוצע לי תפקיד של סגן נשיא הלשכה, הנשיא היה ועודנו גיל גדרון, ומאז אנחנו עובדים בכל מיני כיוונים בשביל לקדם את הסחר הבילטרלי בין ספרד לישראל, אם זה בנושא של חברות, לייצג חברות ספרדיות או לעזור לחברות ספרדיות להיכנס לישראל, אם זה בהבאת משלחות מסחריות, ואז זה החלק של אל על, של ספרד בישראל, אם זה חקלאים, סייבר סקיוריטי, חברות הייטק ספרדיות שמעוניינות להיכנס לשוק הישראלי, ובמידת אפשר גם כן לעזור, גם כן לחברות הישראליות, עם הפגישות שלהם עם החברות הספרדיות, קצת ללמד את האופי של הספרדי, קצת להיות מה ניתן לחבר, זה בערך הפעילות, פעילות שנמשכה ונמשכת, היום השנה אנחנו חוגגים 18 שנה של הלשכה.
היי.
אז נכון, חי, ואנחנו ממשיכים בפעילות, זהו, זה בגדול.
מעולה. ועכשיו בוא נדבר בעצם על מה שדיברנו שעליו נדבר. שזה
בסדר.
בעצם מורשת יהדות ספרד. מה מביא אותך לזה? מה אתה עושה
יפה,
עם זה?
יפה. אז סיפרתי בהתחלה שבאתי לחברת נסיעות, וזה התחלתי בעולם התיירות, אחר כך עברתי לתעופה, כמו שסיפרתי לך, אבל בזמן שגם עבדתי בחברת תיירות, אבל בעיקר בחברת תעופה, האמת שיצא בחלקי ובמזלי לחרוש את ספרד, מצפון דרום, מזרח מערב, ותוך כדי שביקרתי בכל מיני מקומות בשביל לראות מה ניתן להביא משם לישראל, ראיתי עם העין השמאלית, ככה פסלתי וראיתי שיש המון היסטוריה יהודית בכל אחד מהערים והמקומות שביקרתי, וקודם כל יודעים מעט מאוד, ועושים מעט מאוד בשביל לקדם את ההיסטוריה את העבר, את המורשת ספרד שיש במקומות. וזה גרר לי, או גרם לי, לחשוב שכשאני אצא לפנסיה, כשאני אגמור את התפקיד שלי בלעל, אני רוצה להתעסק להביא לתודעת הקהל הספרדי. כן? זו הייתה הכוונה, בעיקר לקהל הספרדי, שיכירו את ההיסטוריה שלהם, שידעו שבספרד חלק לא קטן, הייתי אומר, חלק מאוד מאוד גדול של האוכלוסייה עד הגירוש ב-1492 היה ספרדי, ואפילו אחרי הגירוש היינו שהחליטו להישאר והתנצרו, בדם שלהם זורם דם יהודי. אז חשבתי שזה אתגר לא קטן ואתגר מאוד מאוד יפה, להביא לתודעת כל הספרדים, כל מי שאנחנו יכולים להגיע אליהם, אם זה סטודנטים, אם זה תלמידי בתי ספר, אם זה ראשי ערים, אם זה קומונידדס אוטונומס, אם זה דיפוטציונס. קודם כל שיכירו שיש עבר יהודי, ואחר כך להגיד להם, לשאול אותם, טוב, אז יש לכם היסטוריה יהודית, מה אתם רוצים לעשות את זה? אתם רוצים אולי שנארגן לכם איזה מסלול בשביל אנשים שבאים לבקר, אולי אתם רוצים שאנחנו ניתן הרצאות, אולי אתם רוצים שאנחנו נחנך את המורי דרך שלכם, או שאנחנו, את המורים שלכם גם כן ניתן קצת היסטוריה, או אלו שמוכרים מתנות בערים שלכם, אולי נכוון אותם שידעו איזה דברים האנשים, בעיקר יהודים, אבל לא רק יהודים שמבקרים אצלכם, אולי רוצים לקחת גם מזכרת. אז זהו, סביב כל זה, יחד עם שותפה, ששמה שרה קוצ'נוביץ', היא יושבת בוולנסיה, הקמנו יוזמה שקוראים לה אבלמה דה ספרד, קרי דבר על ספרד, וזה כבר כמעט 6 שנים שאנחנו מתעסקים בנושא מורשת ספרד, בבסיס של ספרד בפורטוגל. בגדול.
סליחה?
אני אומר בגדול.
בגדול. אז בוא נלך קצת לקטן. אם אתה יכול לתת איזה דוגמה, 2 שככה קרובות יותר ללבך, של דברים שעשיתם. ואיך עשיתם? אתם 2 אנשים.
כן, אנחנו 2 אנשים, אבל עוד פעם, היות ואני מסתובב בספרד בכל מיני מקומות המון שנים, האמת שנשארו לי ידידים וקרובים ואנשים שמוכנים לשתף פעולה, ואנשים שגם כן מזדהים עם הרעיון של לחיות את העבר היהודי של ספרד. אז דוגמה אחד, למשל, וזה דוגמה אחת של רעיון שהבאנו ושנקלט מאוד יפה, זה הרעיון של קמינוס. קמינוס זה שבילים, רק שקמינוס במקרה שלנו קודם קיי, כדי להביא את זה קצת כמה שיותר קרוב ללדינו.
Okay.
אז קמינוס היא תוכנית שלמעשה מה שרוצה זה לחיות את הדרך שהיהודים בשנת 1492 עשו פיזית, את הדרך הפיזית שעשו כשנגזר עליהם לעזוב את ספרד, כי לא רצו להתנצר,
yeah.
אז חלק עזבו לכיוון מרוקו, חלק עזבו לכיוון איטליה, חלק לכיוון צפונה, חלק טורקיה, אבל החלק הגדול מבחינתנו עברו לפורטוגל. כי בפורטוגל עצרת שהיא שכנה, שבכל רגע יכולים לקפוץ לצד שני ולראות על הרכוש, אם נשאר משהו, לא נשאר, להגיד שלום לשכנים, או whatever, אולי המשיגוס של מלכי סורד יעבור ואנחנו יכולים לחזור. השפה דומה, האוכל דומה, אז חלק מאוד מאוד עברו לפורטוגל. אז מצאנו שאנחנו יודעים בוודאות בדרך איזה מקומות נכנסו לפורטוגל. אנחנו יודעים כי בכל מקום איפה שהיהודים נכנסו, ממלכת פורטוגל חייבה אותם לשלם דמי כניסה. ואז לפי זה אנחנו יודעים מאיפה נכנסו, לפי זה אנחנו יודעים איזה שבילים הם לקחו. אז באנו לחבל ארץ של אקסטרמדורה, לרשויות, ואמרנו, חבר'ה, אני חושב אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לצייר שביל שמתחיל, אני סתם אומר, בעיירה קאסרס, ועוברת דרך המקומות שבהם היה עבר יהודי, אנחנו יודעים את הנקודה המדויקת איפה שהיהודים נכנסו, ומשם אנחנו יודעים לאיזה כפרים פורטוגזיים הם עברו. בואו נעשה לכם מסלול, בואו נעשה להם מין מסלול עם חוויות, שבכל מקום נספר על העבר היהודי שהיה, וזה משהו שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להביא אולי עשרות או מאות או אלפי אנשים, לא דווקא, לא רק יהודים, גם כנשים שמוכנים לשמוע מה קרה כתוצאה מהצו גירוש של ספרד ב-1492. אז מאוד אהבו את הרעיון הזה, ביקשו מאיתנו להגיש את זה לשלטונות האירופאים, כי המימון בא מהשלטונות האירופאים, והנה הפתעה מאוד מאוד גדולה, התוכנית התקבלה בחום, יש כמה כסף לא רע בכלל, בשביל להקים את השביל, שביל של ממש עם ציוני דרך, ובכל מקום לעשות פעילות מסוימת, וזה אחד היוזמות שאנחנו...
זה ממש מתחיל עכשיו?
זה יתחיל שנגמור, התחלנו לעבוד על זה.
לא, התחלתם לעבוד על זה, הכוונה.
כן, התחלנו לעבוד
על הפרויקט הזה.
זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, למשל, קרוב פה למדריד יש מקום שנקרא אלקלה דה נארס.
כן.
ואלקלה דה נארס, עיירה שיש עבר יהודי מדהים. למה יש עבר יהודי מדהים? כי שם פשוט יהודים, נוצרים ומוסלמים, חיו בכיף. יש לנו מכתבים של רב שגר שם באלקלה דה נארס, שפשוט סיפר ניסים ונפלאות, כמה שהיה לו טוב וכמה של היהודים היה טוב, ואנחנו יודעים איפה הם גרו. הם גרו לאורך הרחוב הראשי של אלקלה דה נארס, ואנחנו יודעים כשהיה צו גירוש היה להם מאוד מאוד קשה להחליט, וחלק לא קטן מאנשים נשארו באלקלה דה נארס והתנצרו, ואפילו אנחנו יודעים שחלק שאלו שהם החכמים שנשארו עזרו לאוניברסיטה של אלקלה דה נארס, לראשים של האוניברסיטה, לתרגם את התנ"ך שלנו לשפה המקומית, כן? ואז הם ביקשו מאיתנו, טוב, יש לנו עבר יהודי, מה אנחנו עושים איתו? אז ישבנו איתם, אז בנינו להם קודם כל מסלולים, הזמנו את כל המסעדות וכל המלונאים, קצת לספר מה זה בדיוק אוכל כשר, או מה שזה כושר סטייל, כי זה להכשיר מסעדה או מלון, עד והמזינים בטח יודעים שמאוד מאוד קשה, אבל את הכושר סטייל, מה כדאי לא להגיש בארוחה שבאים יהודים. ישבנו עם מורים, גם כמישהו שכשהם ידריכו את הילדים של הבית ספר, גם כן יהיה להם מה לספר, ועשינו להם משחק, כך שילדים שרוצים, או משפחות שרוצים להגיע לאלקלה דה נארס, ורוצים לחיות את החיים היהודים, יוכלו לשחק. אז עוד דבר אחד שגם כן עשינו, פלוס דברים נוספים, עוד הרצאות שנתנו גם כן למורי דרך המקומים, בשביל גם כן קצת מה כדאי, איזה דברים כדאי להבליט, איזה דברים כדאי להבין פחות, מה מיוחד בתייר הישראלי, מה מיוחד בתייר היהודי, ומה מיוחד בתיירים הלא יהודים, מה הם מחפשים. אז כל זה אנחנו גם כן יודעים לעשות. את זה עשינו בכמה מקומות בספרד, עשינו את זה בקלת היוד, עשינו את זה באראגון, עשינו את זה בסגונטו, עשינו את זה בסמורה.
אני שואלת עבור המאזינים הישראלים שגרים פה בספרד, יש להם מקום, אתר, לא יודעת מה, לחפש איזה מסלולים או פעילויות שעשיתם אם הם רוצים להתנסות בהם?
אוקיי, אז שאלה נהדרת. באתר של אברהם בספרד אפשר להיות מה שעשינו, אבל לא, זאת אומרת, יש פה חסר, ואנחנו מתעסקים בזה או נתעסק בזה בעתיד הקרוב, בשביל לרכז או לנסות לרכז, כי לנסות לרכז זה מאוד יומרני, אדווה, יש מאות, מאות אתרים בספרד שבהם היה עבר יהודי, אבל מאות, אוקיי? זה נכון, ובטח את מכירה, והמאזינים מכירים, שיש מה שנקרא Jewish City Network, רדה חודניאס. רדה חודניאס מאגדת 21-22 ערים שבהם היה עבר יהודי. אבל זה הטופ אוף דה טופ, זה קורדובה, טולדו, ג'ירונה, סגוביה, אבילה. אבל בוא נשאיר את זה בצד, אבל נוסף לזה יש מאות ערים, עריות, כפרים קטנים שבהם היה עבר יהודי. ואם טיפ-טיפה חופרים מתחת לאדמה, יש סיפורים נדרים. הנה, סיפרתי לך לפני שהתחלנו את התוכנית, שבסוף השבוע אני ואשתי יצאנו לכיוון החבל הבסקי. אז עברנו דרך מחוז בורגוס. בורגוס זה העיר, כן? ובמחוז בורגוס זה מחוז, פרובינציה של בורגוס, זה מאוד גדול. אז עצרנו במקום שנקרא קוברוביאס. קוברוביאס, מקום שמאוד מאוד יפה מימי הביניים, אז תוך כדי קריאה מצאנו שלאנשים המקומיים קוראים רחליס ורחלס, אז הלכנו, כן, זה, ככה קוראים להם, זה שם חיבה, למה רחליס ורחלס, ואז חפרנו קצת ורחליס ורחלס, כי בעבר הייתה שם אוכלוסייה יהודית, ורחל זה היה אחד השמות הכי נפוצות, ואז כאשר חלק מהאנשים התגיירו, חלק עזבו, חלק התגיירו, אז נשארו עם השמות, לכן השם החיבה, השם שאנשים השתמשו בשביל לקרוא לאנשים של קוברוביאס, זה היה רחליס ורחלס, זה דוגמה,
דוגמה
קטנטנה של משהו מאוד קטן. עוד דוגמה לא פחות נוצצת, כולם מכירים את הריוחה, את היין הריוחה, וכולם יודעים שזה יין יוצא מן הכלל, יחד עם ריברה דל דוארו, זה שני הטריידמרקס הנפוצות ביין. אז יש עיירה בריוחה שקוראים ארו, ובארו נמצאים היקבים הגדולים והמפורסמים, לא רק של ספרד, שבעולם, אולי זה הריכוז של יקבים חמישה כוכבים הגדול ביותר שקיים באירופה, אחד הגדולים בעולם. אז בארו הייתה אוכלוסייה יהודיה, ושם אפשר מרים שהיה גר רב אחד, ויודעים שהיהודים היו עושים יין שם, והיין קראו לו יין חודייגו. אוקיי, חודייגו מיהודי. והיין החודייגו היה יין יותר טוב מהיין המקומי, כי בגלל הקשרות של היין לא היה, היה אסור להכניס חומרים מסוימים שהיו מורידים את הטיב של היין, ואז הלא יהודים היו באים ליהודים לקנות את היין החודייגו, כי היה יותר טוב. אז זה סתם שתי דוגמאות של, של דברים, אבל עוד פעם, יש באראגון, שזה חבל ארץ לא קטן ולא גדול, מדברים על יותר מ-70 ערים שבהם היה עבר יהודי. בבורגוס, עשרות ערים שבהם, בפרובינציה של בורגוס עשרות ערים, באקסטרמדורה, מדברים בין 40 ל-50 ערים שבהם היה עבר יהודי, וכו' וכו' וכו'.
זה מהמם, ואנחנו יכולים לדבר המון, רק שאנחנו קצת לקראת סיום, ויש לי שאלה קצת טריקית לשאול אותך. דיברנו לפני שהיית בסן סבסטיאן בסוף שבוע. והיה לנו ככה דיון באחת הקבוצות פה, ואמרו יש המון אנטישמיות, ובכלל אנטישמיות עולה פה בספרד. והשאלה שלי, קודם כל אני מניחה שהפרויקט שלך עוזר ועושה את זה, את היהודים ואת היהדות כמוכר, אבל איך אתה כאדם שחי פה, אותו חוגג עשרות שנים פה, איך אתה רואה את המצב מבחינת האנטישמיות לטובת היהודים ישראלים פה?
טוב, אז אני אתן שתי תשובות. התשובה הראשונה קשורה למה שאני, מה שאנחנו עושים, מה שאני סיפרתי לך. אני רואה את העבודה הזאת כחלק מהמלחמה נגד אנטישמיות, ללא ספק. זאת אומרת, ככל שאתם מכירים בעבר היהודי שלכם, אני והאנשים שנמצאים איתי לוחמים נגד אנטישמיות. הכרה של העם היהודי שהיה חלק של ספרד. עכשיו לגבי האנטישמיות, האמת היא שאם מגדירים את האנטישמיות היום כמסרבים להכיר במדינת ישראל, זאת אומרת, בזה שאני מכיר את פלסטין במקום ישראל, אז זה אנטישמיות. דבר שלפני מספר שנים, לפני מספר שנים לא עזו, בפתרון של שתי המדינות, כמובן שהשמאל תמיד הייתה אנטי-ישראלית, היום השמאל היא מדברת בגלוי על זה שלא שרוצה שתי מדינות, מדברת על גנבנו, הרסנו וכו' וכו', ג'נוסייד.
השמאל הספרדי כמובן אנחנו מדברים, כן?
כן, על השמאל הקיצוני, כן?
כן.
לכן פלסטין זה פלסטין, זה הכל. אז בזה, כן, אני רואה את זה כאנטישמיות, אני לא רואה את זה כרדיפה נגד יהודים, זה לא משהו, זה לא האנטישמיות של גרמניה הנאצית, אבל זה אנטישמיות בזה שלא מכירים שלכל עם יש את זכות של קיום עצמאי, ולנו כעם היהודי כמובן שיש לנו את הזכות, בזה השמאל הרדיקלית לא מכיר. סיפרתי לך גם כן קודם לפני הקלטה שבאנו מהחבל הבסקי, היינו במקומות שבהם האינדפנדנטיסטים, המפלגות העצמאיות הבסקיות הן מאוד מאוד מיליטנטיות, אז ראינו בטרסות שיש להם דגל של הבסקים, דגל של הבסקים ודגל של פלסטין. ראינו את זה בהרבה מאוד מרפסות, כי זה נפח עכשיו לחלק של הלחימה, הם רואים בזה חלק לא פחות קטן מלבקש שהסירים הבסקים יחזרו בחזרה לחבל הבסק. זה מאוד מאוד מעניין. אנטישמי במידה שלא מכירים בזכות שלנו, של ארץ משלנו. אז אם זה ההגדרה של האנטישמיות, אז יש...
זה האנטישמיות החדשה, זה חלק מההגדרה של האנטישמיות החדשה. אבל הרגשת מאוים, אתם מדברים עברית או...
תלוי, אם לא רוצים שידעו מה שאנחנו... אם לא רוצים שידעו מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים בעברית בינינו, ביני לבין אשתי. זה מזכיר את הסיפור של פלסידו דומינגו, הזמר האופרה. פלסידו דומינגו, הזמר האופרה המפורסם, הוא היה זמר אופרה, ואשתו גם כן נסעו לישראל, אני מדבר על לפני המון שנים, כשהוא היה זמר מתחיל, ולמדו עברית. אז הוא מספר, כשלא רצו שאחרים, נסע בעולם, שלא רצה שאחרים ידעו על מה מדברים, אז התחילו לדבר בעברית ביניהם. אז כנ"ל.
טוב. האמת שאנחנו מיוחדים בשפה הזאת, אין עוד אף אחד שמשתמש
בה. אנחנו מיוחדים, אמת.
ובזה אני רוצה לסיים ולהודות לך ממש מאוד מאוד על הרעיון שנתת לנו.
תודה רבה.
היה מאוד מעניין לדבר איתך.
תודה, תודה. נשתמע.
נדבר בקרוב. ביי ביי.
ביי ביי.
התקרה מסתובבת, הזירה מהבהבת, זה מה שיש בי, רק כמה כוחות לאסוף. בי רק עד שהפחד יתרור. נשימה, נשימה, את עכשיו במקום.
שיר נשימה של שירי מימון. על הדרך.
שלום לכל המאזינים, אני שירלי המאירי. עברתי לוולנסיה לפני כשנתיים עם בעלי וארבעת ילדינו, ומאז אני חוקרת ומגלה את המקומות הכי מיוחדים בעיר. היום אני רוצה להמליץ לכם על מקום חדש ומרגש במיוחד. מוזיאון סנטרו דה ארטה אורטנסיה הררו. המוזיאון, שנפתח לפני קצת יותר משנה, מציע תערוכות משתנות של אמנות מודרנית ממגוון אמנים ברחבי העולם. המבנה עצמו הוא יצירת אמנות. זהו מנזר עתיק מהמאה ה-17 ששופץ והוסב למוזיאון, תוך שמירה על המאפיינים האדריכליים הייחודים שלו. האוסף כולל יצירות עכשוויות של אמנים בעלי שם, והחוויה בו היא שילוב של היסטוריה, אומנות וחדשנות. למה המקום הזה כל כך מיוחד? קודם כל, הוא מתאים לכל הגילאים. מבוגרים, ילדים, מתבגרים ואפילו סבים וסבתות. כל מי שלקחתי לשם התלהב ממש. יש שם יצירות מרתקות, כולל כאלה שמתקשרות לישראל ולשפה העברית. למשל, המיצג בקומת הקרקע של האותיות שאסור לפספס. בנוסף, אהבתי במיוחד את היצירות האינטראקטיביות שמאפשרות חוויה חושית בלתי נשכחת ואת ההסברים המפורטים שיש בכל חדר. אבל גולת הכותרת מבחינתי היא הפרויקט של Team Lab. חוויה דיגיטלית מרהיבה, חדשנית ומעוררת השראה שממשיכה להדהד גם אחרי שיוצאים מהמוזיאון. תקראו עליה, זה שווה. אם אתם שואלים איך מגיעים, זה קל. ממדריד, נסיעה של כשעה וחצי ברכבת מהירה לתחנת חואקין סורויה, מברצלונה שעתיים וחצי או שלוש ברכבת מהירה. מלגה, אפשר לקחת טיסה קצרה של שעה או נסיעה ברכבת של כ5 שעות. המוזיאון ממוקם במרכז ההיסטורי של ולנסיה, קרוב לאטרקציות נוספות כמו קתדרלת ולנסיה ושוק המשי, וגם ממש ליד פלאסה דל ארנה, אחת הפלאסות המקסימות ביותר בעיר, עם מסעדות ובתי קפה שווים שכדאי לבקר בהם אחרי הסיור במוזיאון. אני ממליצה במיוחד על בית קפה איכותי ואווירה נעימה, שנקרא פסקואל פלאס שיילה, ואם אתם כבר רעבים לצהריים, אז מרינטה מיה, לארוחה איטלקית אותנטית, מסעדה מעולה. אז בפעם הבאה שאתם מגיעים לוולנסיה, תכניסו אותו לרשימה שלכם, אני בטוחה שלא תתאכזבו. עד כאן הפינה שלי להיום, נתראה בפינה הבאה עם עוד מקום מיוחד לוולנסיה.
פרשת השבוע.
אנחנו בימי ספרת העומר. ספרת שהיא מצווה, כפי שמסביר הרמב״ם בספר שלו מורה נבוכים. וככה הוא כותב. ושבועות הוא יום מתן תורה. ולגדול היום הזה סופרים את הימים מיום הראשון שלפניו, מיום של המועד הראשון שלפניו. כמי שמחכה לאהוב הנאמן שלו. וסופר את הימים וגם את השעות. זהו המוטיבציה לספירת העומר. מיום יציאתנו ממצרים עד המתן תורה, שהיית למעשה הכוונה והמטרה המקורית של יציאת מצרים, כפי שנאמר, ואביא אתכם אליי. זאת אומרת, אנחנו יוצאים ממצרים כדי לקבל את התורה. אז המטרה של היום האחרון, שבועות של ספירת העומר נותנת משמעות לכל הימים שהם לפני החג עצמו. אז עבור הרמב״ם, ספירת העומר קשורה ליום האחרון של כל ימי העומר, כלומר שבועות, ומצוות הספירת מקבלת את משמעותה מהציפייה ליום שבו אנחנו חוגגים את מתן תורה. אז אם אנחנו מדברים ככה בכללי על המושג של לספור, של הספירה, פירושה למלא את ההמתנה, לא רק לחוות את ההמתנה, או היית אומר את הלחץ להמתין, אלא לתת משמעות להמתנה. עם יציאתנו ממצרים, עם היהודי מצא את עצמו מעם שהיה פשוט עם של עבדים של פרעה, לעם חופשי. זאת אומרת, לעם שיש לו לפנה פתאומי, רשימה פתאומית וארוכה של ימים לרשותו. אנחנו עוברים מים שאין, שלא שולט על הזמן שלו, בזמן שלו, לעם שיש לו בסופו של דבר זמן פנוי, הזמן שלו, שיכול לשלוט בזמן שלו. וזה מאוד מסוכן, כי ללא משמעות הזמן וללא שימוש עם מוטיבציה וקדושה והגיוני בזמן, יש לנו פה סיכון לאנרכיה רוחנית מאוד 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 משמעותית וגם מאוד מסוכנת. אז ספירת עומר חייבת לקבל גם את הפירוש הזה, גם את החזון הזה. זמן המתנה שהופך לזמן של משמעות יומיומי, של אחריות יומיומי, של מחויבות יומיומית, וספירת הימים עבור היהודים שיצאנו ממצרים, פירושו היה ללמוד בכל צד שימוש הגיוני אחראי בחירותם, האישית וגם הקולקטיבית. אז פה אנחנו יכולים להבין שהמעבר מעבדות לחירות היה הדרגתי, והיה הדרגתי דווקא כי ספרנו את הימים בין יציאת מצרים לחג השבועות, בין החירות למתן תורה, בין החירות פיזי, כי יצאנו מהידיים של המצרים, לאחריות הרוחני, לאחריות הרוחני וגם לחירות הרוחני, כי קיבלנו את התורה ודרכה קיבלנו גם את הזכויות שלנו. וזוהי אחת מהבעיות של אנשים רבים כיום, וגם של כמה עמים רבים כיום. ברגע שאין משמעות לזמן שלנו, אז לפעמים גם הזכויות שלנו אין להם שום משמעות. היהודי סופר. היהודי סופר שישה, הוא סופר ימים, שבועות, שנים. היהודי סופר שישה ימים בכל שבוע ואז שומר את השבת. היהודי סופר 49 ימים, כלומר שבעה שבועות, בזמן ספירת העומר, ומסיים את הספירה עם קיומו של חג השבועות. היהודי סופר שש שנים ומקיים בסיומן את שנת השמיטה. היהודי סופר 49 שנים ושבע שנים של שמיטה, ואז מכריז על שנת היובל. במילים האלו כתב הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, זכרו לברכה. ודרך המילים האלו הוא מלמד אותנו כי לספור פירושו זה לתת משמעות לכל רגע, לכל שעה, לכל יום. ספירה פירושה להבין את הזמן שעובר. לתת משמעות לעבר ואנרגיה חדשה לעתיד. ספירת הימים פירושה להיות בזמן ולא סתם לעבור את הזמן, למשוך את הזמן. לחיות את הזמן ולא סתם או לא רק לשרוד אותו. ספירת הימים פירושה לדעת איך להתפלל, לדעת איך לבקש, לדעת איך לדבר עם האלוהים, וגם לדעת איך לדבר עם עצמנו. למנות, כמו זה כתוב בספר תהילים, למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה. מה זה אומר? זה אחד מפרק תהילים, פרק צדיק, אחד מהתהילים המיוחסים למשה. ופה אנחנו יכולים לראות שהידיעה לספור את הימים כוללת את החוכמה האנושית, המודעות האנושית, היכולת האנושית לחיות את זמנו במלואו, במשמעות הכי עמוקה שלו. הלב החכם סופר ויודע ומבין. הלב הלא חכם נותן לספירה סתם רק את המשמעות של יום אחרי יום, של הימים שחולפים. בספירה עם מודעות יש בדיוק את ההבדל הגדול ביותר בין התרבות היהודית לתרבות היוונית. בשיר שהוא כתב בשנות 1911, המשורר היווני ותושב מצרים קוואפיס, ככה הוא מגדיר את הימים. ימי עתיד נותרים לפנינו כשורת נרות דולקים. נרות זהובים, חמים ומעלי חיים. ימי עבר מאחורינו, שורה עצובה של נרות קבועים. הקרובים ביותר ממשיכים לפלוט עשן. נרות קרים, נמסים וכופפים. אני לא רוצה לראות אותם. צורתיהם מעציבות אותי. וכואב לי לזכור את האור הראשון שלהם. אני מצפה בקוצר רוח להדלקת הנרות שלי. אני לא רוצה להסתובב כדי לא לראות אותם ולראות. כמה מהר עברו את הימים שלי, כמה מהר הנרות הם כבר לא איתי. היהדות אינה חוששת מימי הנרות קבועים, אם ידענו לספור אותם נכון.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו. עכשיו הוא של רן דנקר ואילי בוטנר, מה שלא הספקתי לומר. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.